הכל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, כמדי יום שישי, שבוע שעבר היה פורים, הנה כבר אנחנו עכשיו אוחזים בפרשת פרה, להיטהר לכבוד שבוע הבא שזה כבר ראש חודש ניסן, חג של גאולה, וואו, העסק באמת רץ מהר, מה זה מהר? טוב, אז אנחנו השבוע עדיין קוראים את מלאכת המשכן, קוראים שתי פרשיות בבת אחת, כדי שבשבוע הבא, פרשת ויקרא, נתחיל כבר ללמוד מה היה בתוך המשכן. בינתיים אנחנו עדיין עוסקים במלאכה של הקמת המשכן. אז השבוע אנחנו נצרף שתי פרשיות, גם ויקהל, שזו אינה פרשה קצרה כלל וכלל, וגם פיקודי, שגם היא אינה פרשה קצרה, את שתיהן ביחד דוחסים לשבת אחת, לפרשה אחת, ונקרא, נסכם את כל מלאכת המשכן. במלאכת המשכן יש המון 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 פרטים מעניינים, יש לנו רק 3/4 שעה, פעם אחת בשבוע. ברשותכם אני רוצה לגעת בנקודה נורא מעניינת. בפרשת השבוע, זה מוזכר גם בשבוע שעבר, וגם בפרשת תרומה, אחד מהמרכיבים של המשכן היה אורות אילים מועדמים. אני לא יודע איך אומרים את זה בדיוק. מם יש שווה, באלף יש קמץ קטן, בדלת יש קמץ רגיל, ואחר כך במם יש חיריק. אז זה מעודמים, מעודמים. אשכנזים יותר קל להם, זה שאתם עושים שניהם או, מעודמים. הכוונה, הם העדימו אותם, זה לא היה אדום טבעי, כמו אני יודע, משהו שיש לו צבע טבעי אדום, אלא זה אורות אילים מועדמים. מי העדימו אותם? למה העדימו אותם? איך העדימו אותם? רבותיי, מבהיל, מפליא. משה רבנו צריך עכשיו אורות אילים למלאכת המשכן. אינני יודע כמה הוא היה צריך, נגיד 20. אבל מסביב לבני ישראל, לכולם יש 200, 2,000, 10,000 אילים. אתם יודעים מה קרה כשהאלים שמעו שעוד מעט הולכים לשחוט אותם לצורך מלאכת המשכן? הפכה מנוסה המונית. כולם. כל האלים, מגדול ועד קטן, כולם ברחו מהדירים, מהלולים, מהרפתות, מהעורבות. כולם ברחו. לאיפה הם ברחו? אל משה רבינו. כולם רצו בהמונם, לא ברחו מהשחיטה, אלא ברחו מהלול אל השחיטה, רצו אל השחיטה. סוסון נויחי ילים רוסכו, בססון ובשמחה, כולם רצו להישחט. אבל משה רבינו אומר, רגע, 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 אני לא צריך 10,000, אני צריך רק 20. נו, מה קרה? מלחמה. ומה קורה תמיד במלחמה? החזק מנצח, זה לא חוק שהמציאו אותו, פשוט ככה. אבל גם החזקים שניצחו, הגיעו עד השורה הראשונה, עד קו הסיום, חבולים, מוקים ופצועים, מלא קרעים, לא מצב שהיה טריפה, אבל פצעים נקראו, נשכו, בעטו, תקעו את הקרניים שלהם זה בזה, נהיו פצעים, ירה דם, ככה הם הגיעו כולם אדומים מדם. ואז שוחטים אותם ורואים את האורות שלהם מלוכלכים מדם. משה רבנו רצה לרחוץ את הדם הזה, הוא רוצה אורות נקיים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשאיר את האורות עם הדם. זה לא סתם דם, אלא זה אותות כבוד. זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה, ויז את דמם על נצחו. יש כאן איזשהו דם של מלחמה למען כבוד השם, הדם של המלחמה על הקדושה הזאת, את הדם הזה אני רוצה שהוא יפאר את המשכן. יואו, איזה יופי. רבותיי, עוד לפני שנמשיך הלאה ללמוד, אנחנו כבר מקבלים פרק קטן בעיצוב פנים, עיצוב חוץ, יופי. מה זה נקרא אור, אור בעין, אור יפה? עד היום חשבנו שאפשר לפתוח ז'ורנלים ולראות כל מיני כפלים סימטריים, אחד מתחת השני ומאחורי זה יש כפל נסתר ומשם מציץ פרח ושם מנורות וחורים, הכל... לא, 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 זה יופי חיצוני, זה יופי של גויים. יש איזשהו יופי כזה שכשמגיעים לבית המקדש, אז קודם צריך לעצור כמה רגעים לפני שנכנסים לחצר בית המקדש, שומרים הפקדתי סביב העיר כל היום וכל הלילה, זה לא היה שומרים של אבטחה, אלא זה היה שומרים של משמר כבוד, כמו שיש למלכת אנגליה, שומרים עומדים דום מסביב למקדש, וזה מלאכים, השומרים האלה רבותיי זה מלאכי רום, כל מלאך האצבע הקטנה של הרגל שלו יותר גדולה ממרכז ישראלי בתל אביב, וואו, משהו, עוצר נשימה, ואיזה עוצמה, ואיזה יופי, ואיזה אור, בלי משקפי שמש, עם משקפי שמש אי אפשר להסתכל. כאלה מלאכים יש, מחסירים פעימה, מתרגשים, בבית האלוקים נהלך ברגש, ואז מגיעים ורואים את האורות האלה. הקריטריונים שהיו לנו עד שם, מה יפה, מה נכון, מה סימטרי, מה מודרני, כולם מתגמדים, מתעדים, נעלמים. פה אנחנו עכשיו בניוטרל. אדם כי ימות באוהל. מה זה אדם כי ימות באוהל? אומרים חז"ל, אין דברי תורה נקנים, אלא במי שמעמיד את עצמו באוהלה של תורה. בשביל להעמיד את עצמו באוהלה של תורה לא צריך רבותיי להרוג שום דבר. רק מה צריך כן? בני אתה, אני היום ילדיתיך. צריך להמית את כל מה שידעתי, רציתי, אהבתי, חשבתי עד עכשיו. אני נכנס עכשיו לחצר בית המקדש, טבולה רסה, לוח חלק, דף נקי. לא רוצה להביע דעה, לא רוצה להגיד לכהנים, בואי נע, תבוא לשם, לך לכאן, אני שום דבר. בדממה. לומד להכיר את העולם עכשיו מחדש. כניסה לבית המקדש עושה לי במוח ריסט. לא סתם ריסט, אלא לגמרי. במחשבים פעם, בהרדיסק, היו עושים ניקיון שלם, איך עשו, איך קראו לזה, שכחתי. למחוק את כל הדארדיסק ולהתחיל אותו מחדש. וואו, היום כבר לא עושים את הדברים האלה. פעם במחשבים הישנים עם הדוסים, היום צריכים לעשות את זה 3 פעמים בחודש. דיסק, פור דיסק, לא פור דיסק. יא, ביי, ביי, השם ירחם, שוכחים, שוכחים. בדיסק, למחוק. טוב, אתם בטח זוכרים, אם היה פה טלפון קופצים יד, אבל אין טלפונים, אין כלום. אתם יודעים ואני לא, אני אגיע הביתה, אשתי תגיד לי, מה קרה לך, איך אתה לא זוכר את המילה הזו? לא חשוב. בכל אופן, זה אנחנו עושים כשאנחנו מגיעים לבית המקדש, ומתחילים לקבל קריטריונים מחדש. אז מה אנחנו רואים שם? אורות אילים מועדמים. רואים את הכתמים של הדם שהם נלחמו להתקרב, רצו להיות חלק מהבית המקדש. זה פתאום, בבת אחת, מחליף לנו את כל הקריטריונים, את כל אמות המידה, שם לנו סולם ערכים חדש לגמרי. העדיפויות שלנו פתאום מתחלפות לגמרי, לגמרי, לגמרי. יש לנו עוד כמה הזדמנויות כאלה בשנה, לטפל בהם, בעזרת השם. בכל אופן, זה הכניסה לבית המקדש, כשרואים את האורות אילים או אדמים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, את אותות הגבורה הללו של האילים תשאיר עליהם. קצין בצבא, שם את כל האותות שהוא קיבל, ואם הוא גם היה השתתף באיזה מלחמה, יש לו עוד כאן ויש לו עוד שם. אפשר לראות בכל מיני ז'ורנלים, כל מיני קצינים מימים עברו, הם עדויים באותות מכל מיני דברים, לפעמים משהו ככה כמו איזה 15 או 20 קילו שתלוי עליהם על כל הבגדים ובכל המקומות. הם לא מוכנים לוותר על אף אות גבורה ועל אף אות של צלש. מסביר לנו הקדוש ברוך הוא מה זה אות גבורה. העיל שרצה להיות חלק מבית המקדש. ורבותיי, ואל תחשבו שזה היה איזשהו חידוש. לנו זה חידוש, זה באמת חידוש. אבל באמת זה היה מאז ימות עולם, ככה זה עבד. כשאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הקריבו קורבנות, גם אדם הראשון וקין, כולם, הבהמות רצו מעצמם אל המזבח, פשטו את הצוואר לשחיטה, כדי לזכות להיות קורבן להשם. אפילו פרה, עגל, סוס, סוס לא, לא קשר לקורבן. יודעים שהתכלית של כל העולם זה להיות קרוב אל הקדוש ברוך הוא. ואם יש לו כאן עכשיו הזדמנות לעשות כזה מין קיצור דרך, צ'ק, לקפוץ על המזבח ולעלות בלהב המזבח, בלהב האשן, לעלות השמיים, הריח ניחוח להשם, מי יפספס כזו הזדמנות? כל, אפילו העיל, העיל הזה שאנחנו יודעים שבא במקום יצחק אבינו, העיל אחר נאחז בסבך בקרנב. אתם יודעים למה הוא נאחז בסבך? בגלל שהשטן שם לו שם סבך. למה השטן שבא להפריע לכל הסיפור הזה, בא לשים, שם לו שם הסבך? למה הוא שם לו סבך? כדי שהעיל לא יברח? השטן רצה שהעיל כן יברח. השטן עשה סבך כדי שהעיל לא יתקרב, עצר אותו. העיל רצה לעלות במקום יצחק, והשטן, והנה עיל אחר נאחז בסבך בקרנב, השטן עצר אותו שלא יתקרב, הוא כן רצה להיות קורבן. רק הוא רצה, מי לא רצה? היה גם שני פרים בהר הכרמל, הסיפור המפורסם עם אליהו הנביא, עם הטסט המפורסם הזה שהוא צעק שם, מי להשם, לא, אם השם הוא אלוקים, לכו אחריו, אם הבא לו אלוהים, לכו אחריו. אחר כך בסופו של דבר כל העם קראו והשתחוו ואמרו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. גם שם היה אותו סיפור, שני פרים, אחד אליהו הנביא אומר לנביאי הבעל והאשרה, קחו לכם, ואחד לעצמו. הפר של אליהו הנביא לא רק שהלך אל המזבח, אלא רץ אל המזבח. והפר של כהני העבודה זרה נעץ, כך כתוב רשי מביא את זה חזל, נעץ את ציפורניו בקרקע, ואמר אני לא רוצה ללכת, עד שאליהו הנביא ניגש אליו, לחש לו באוזן, לך, גם על ידך יתקדש שם שמיים. הם ישחטו אותך על הבמה שלהם, אחר כך ישתוללו, יעשו שטויות, לא יעזור להם כלום, עד שבקיצור, אתה חלק מהתוכנית לרומם את שם השם. ואז השפר הסכים ללכת. כך זה הולך לכל אורך ההיסטוריה. מסופר בחזל, תקשיבו משהו נורא יפה, בויקרא רבה, פרק ג' משנה ה', שפעם הייתה למישהי פרה רעבה. הוא נתן לה חופן עשבים, והיא לא רצתה לאכול. תפלא, אני יודע שהיא רעבה, היא לא אכלה מהבוקר, היא אוכלת עשבים, לא רצתה לאכול. בדקו את העשבים, מסתבר שהיה בפנים מחט. הוציאו את המחט והיא אכלה. רגע, זה לא בגלל שהפרה הזאת היא שוחרת בריאות, אלא בלילה מגיע מלאך מן השמיים אל בעל הפרה ואומר לו, תדע לך שאת הפרה הזאת מישהו הקדיש לבית המקדש. ואם היא הייתה אוכלת את המחת, היא התרפת והקורבן היה נפסל. לכן היא לא רצתה לאכול את המחת. היא לא רצתה להיפסל מלהיות קורבן בבית המקדש. זה כבר מתחיל להיות משהו חדש. רבותיי, מאז שבני ישראל בנו את המשכן, במדבר סיני, אחר כך שילו, גבעון, נוב, בכל המקומות שהיה בית השם, שהיה המזבח, הקורבנות רצו, 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 רצו להיקרב. עד תקופת בית המקדש השני. שמה כבר התחילו להישמע בתוך בית המקדש זמירות חדשות. אז שם התחילו להגיע כל מיני כהנים, לא כל כך כשרים, בייטוסים, צדוקים, עננים, לא יודע אפילו את כל השמות שהיה לשם, וואה, מלא מלא, תלמדו בספרי היסטוריה, והתחילו, אחד נתן הרבה כסף ונדחף להיות כהן גדול, ואחד נתן פחות כסף ונדחף להיות כהן קטן, ובבית המקדש תקראו בסוף מסכת סוטה, רשימה ארוכה של מי שחרב ככה נהיה זה ונהיה זה, ונהיה ירידות, 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 ורבותיי, מאז הפסיקו הפרות והכבשים והשברים לרוץ אל המזבח. נכון שזה עדיין מצווה להיקרב, אבל נישקן גרויסה מציעה. אז הפרות לא נדחפו יותר, לא רצו לקראת המזבח. אבל הגיע שלב יותר מאוחר, שכבר גם הצדויקים נכנסו לתוך בית המקדש, והם התחילו שם לעשות שינויים, כל מיני שינויים. היום קוראים לזה שיפורים, שדרוגים, איזה מילים יפות המציאו, אבל תכלס זה הכל היה רע, רב אמר. וכשהצדוקים שמאמינים רק בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה ואין להם מסורת, התחילו לעשות שינויים, מאז הבהמות, הפרות, לא רק שהם כבר לא רצו להיקרב, אלא תקשיבו טוב, הם נעצרו, דחפו את הציפורניים בתוך האדמה, בתוך איפה בזיזים איפה שהיה שם, ולא רצו להתקרב, ממש כמו הפר של העובדי עבודה זרה בזמן אליהו הנביא. כל כך באופן רע ראו הפרות את הרעיון הזה להיקרב לבית המקדש. איזו ירידה. אז נהיה איזשהו פטנט. כדי לבלבל את הפרות, מצאו הכהנים רעיון יפה. חתכו להם קצת פצע קטן בגבות מעל העיניים, לא פצע גדול, לא פצע כזה שפוסל את הקורבן, כזה ניתוח כירורגי קטן, ומה קרה? זרם להם, נזל להם קצת דם על העיניים. וזה גרם שהם לא ראו, אז הם לא ידעו איפה הם נמצאות, הם לא ידעו שהם בחצר בית המקדש, הם לא ראו את הסכין של השחיטה, הם לא ראו את הפרות שם מסביב, הם לא ראו את הבשר ואת הדם, לא ראו כלום. פטנט איך לדחוס, איך לדחוף קדימה את הפרות לבית המקדש. ועל זה נאמר במשנה, במסכת סוטה, פרק ת', משנה י', יוחנן כהן גדול ביטל את הנוקפים. הפטנט היה לעשות להם נקיפה, נגיפה, פצע בחלק העליון מעל העין, שירד להם קצת דם על העיניים. זה לא מדי כואב, אין כאן בעיה של צער בעלי חיים. אם עושים את זה עם סכין עדינה, עם סכין של מנתחים, זה לא אמור לכאוב. וזה רק עושה להם איזשהו טשטוש בראייה, קטן לרגע קטן, כמו שהם רופאי עיניים, נותנים טיפות עיניים להרחיב את האישונים, ואז לא רואים כלום. אז הם עשו את זה בלי רופאי עיניים, צורה יותר חכמה. אז זה היה נוקפים, למה הם עשו את זה? כדי לאלץ את הפרות, את הכבשים, ללכת להישחט על המזבח נגד רצונן. אוי וי וי וי, רבותיי, עד כאן זו הקדמה. אנחנו בכל אופן רואים מפה ברור שמאז ימות עולם, מאז הקורבן הראשון של אדם הראשון, ותיטב להשם משור פר מפריס, מקרין מפריס. אדם הראשון הקריב קורבן, איזה קורבן? חד קרן, משהו כזה כמו קרנף. לקרנף יש קרן אחת על האף, לשור הזה של אדם הראשון היה קרן אחת על המצח. והיה מקרין מפריס. קודם עלו הקרניים כי הוא יצא מהקרקע מבוגר. אז קודם יצא הראש, ראו את הקרן, אחר כך הכתפיים, אחר כך הגב, אחר כך הבטן, אחר כך החלק התחתון של הבטן, הרגליים, ורק בסוף בסוף ראו את הפרסאות, את הפרסות. אז זה היה מקרין מפריס, הקורבן של אדם הראשון. אחר כך כולנו זוכרים, קין והבל, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהן. ואחר כך נוח, נוח הקריב קורבן, והשם מריח את ריח הניחוח, ומאז הביא לנו את הקשת היפהפייה הזו שיש לנו בשמיים, בטח. ואברהם אבינו הקריב קורבנות, ויצחק ויעקב, מי לא? כולם הקריבו לאורך כל ההיסטוריה. משה רבנו אומר לפרעה, אנחנו רוצים לצאת דרך שלושת ימים למדבר ונזבחה להשם אלוקנו, להביא קורבנות, דבר הכי פשוט. ומאז, רבותיי, מאז בריאת העולם, עד קצת לפני חורבן בית המקדש השני, חורבן בית המקדש השני היה בערך לפני 2,000 שנה, העולם נברא לפני 6,000 שנה, כלומר 4,000 שנה מאז בריאת העולם, כל הפרות, כל הכבשים, כל התרנגולות, כל היונים, כולם, 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 לא הולכים להישחט, אלא רצים להישחט, רוקדים להישחט, שמחים להישחט. למה? רוצים להיות חלק מאיזושהי מערכת גדולה וחשובה. ורבותיי, נכון שלשור ולכבש אין יותר מדי הרבה שכל, אבל בואו נהיה אנחנו לרגע אחד הדוברים שלהם. לא הדוברים שלהם בשם מחלקת השיווק הבשר של תנובה, וגם לא הדוברים שלהם בשם השור הקדמון הגדול, גדול הקרניים, אלא בואו ננסה להיות לרגע אחד דוברים שלהם אובייקטיבית. אני לא למען השברים, לא למען אוכלי הבשר, לא למען הצמחונים, לא למען אוהבי השניצלים וההמבורגרים. אני למען האמת הטהורה. איך באמת אמור העולם להיראות? כאן יהיה לנו קצת בעיה, מכיוון שכשם שאין פרצופיהם שווין, כך אין דעותיהם שוות. האחד יהיה יותר לטובת הפרות והשני יהיה יותר לטובת בני האדם. אז רבותיי, כדי שנהיה באמת 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 מאוזנים, לא תהיה לנו ברירה אלא לפנות ולשאול את המלאך הממונה על הפרות. כי אם נשאל את הפרות בעצמן, יש להם IQ, לא יודע, 30, 40, 60, תלוי למי, לכלב יש יותר, לעז יש פחות, כלב הוא לא קשר לקורבן, אבל לא חשוב, ה-IQ שבסך הכל די חלש. אבל יש לכל אחד ואחד מכל בעלי החיים בעולם, יש מלאך ממונה. אפילו תתפלו לשמוע, אתם הולכים לפעמים מחוץ לעיר, הולכים לטייל עכשיו באביב, וואו, הכל פורח, יפה, מדהים ביופיו, לכל עשב ועשב, לכל עשב ועשב, תיסעו באוטו, מהירות של 120 קילומטר לשעה, מתל אביב עד חיפה, מכל הדרך, מלוא העין, עשבים, 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 וזה כלום, תעלו על מטוס, תיסעו מניו יורק ללוס אנג'לס, 7,000 קילומטר, באמצע יש קצת איזשהו מדבר קטן, אבל חוץ מקצת המדבר הזה, ה-1,000 קילומטר מדבר, זה עשבים, 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 והמזרח הרחוק, עשבים, 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 ודרום אמריקה, עשבים, עשבים, בקיצור, כמה עשבים יש בעולם? ורבותיי, נגלה לכם סוד, גם בתוך המים, בתוך האוקיינוסים יש עשבים. קוראים לזה עצות. נו, אז מה? זה לא עשבים? זה עשבים. אז על כל עשב ועשב יש מלאך. מלאך ממונה נפרד. וואו, זה לא יאומן. אתם רואים עשב, דורכים עליו, רומסים אותו כלום. פרה בבת אחת תופסת חופן עשבים ומכניסה לפה. מעל כל עשב עומד מלאך, לא כזה מלאך קטן כמו שמצויר, ואני יודע מה, בתנך, בצבעים של הגויים. מלאך! מלאך גדול, יפה. המלאך המינימום, מינימום, 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 זה מהלך, לא מלאך, מהלך 500 שנה. מה שבן אדם יכול ללכת יוימם ולילו, שבת ויום חול במשך 500 שנה, מה זה נקרא? תעשו חשבון, בערך הולכים 35 או 40 קילומטר ביום, 40 כפול 300, 4 כפול 300 זה 1,200, 12,000 קילומטר בשנה, נגיד 10,000 כפול 500, וואו, זה 500,000, למה? 10,000 כפול 500, 10,000 כפול 5 זה 50,000, 500,000, 5,000,000 קילומטר. המלאך, הכי קטן, רבותיי, אני מצטט לכם גמרא במסכת חגיגה. המלאך הכי קטן, תינוק! יש בחזל באיזשהו מקום, כתוב בספרי קבלה, שמלאכים שהם מקבלים שליחות, אז עד שהם מבצעים אותה טוב, הם עדיין מלאכים קטנים. מה זה נקרא מלאכים קטנים? בלי כנפיים. וואו. מה זה נקרא בלי כנפיים? שקצב ההליכה שלהם, ההתקדמות שלהם הוא אחר. לא, 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 לא נושא לעכשיו. בכל אופן, המלאך הכי קטן בעולם הוא 5,000,000 קילומטר. אתם יודעים מה זה 5,000,000 קילומטר? מפה עד הירח? זה מיליון, למה? שנייה, כמה? שכחתי, כמה? דקה ו... וואי. מפה לשמש זה 8 שניות של אור. ומפה לירח, שנייה וחצי, שכחתי, שנייה וחצי, אז חצי קילומטר. בקיצור, המלאך הכי קטן הוא 5 פעמים מפה לירח. בכמה זמן החללית עושה מפה לירח? או, אני יודע כמה חודשים, כמה שבועות. מלאך הוא פי 10 יותר גדול. בקיצור, צריך חללית שתיסע 5 שבועות בשביל לנסוע מהעקב של המלאך עד הברך שלו. מהעקב עד הברך של המלאך, זה גדול מפה עד הירח, ועל כל עשב ועשב יש מלאך. מה ה-IQ של מלאך? אני לא יודע. אבל אם אנחנו ניקח את המוח שלו וננסר אותו לחתיכות, אז מכל פירור הכי קטן שנפל בפינה, יוצא הגאון הכי גדול שהיה פעם בעולם. נכון? מה זה מלאך? אז גם לפרות ולכבשים ולעיזים ולחתולים ולארנבות, יש מלאך הממונה עליהם. אז עכשיו, האם אנחנו רוצים לדעת מה טוב לפרה ומה טוב לתרנגולת, לא נשאל את התרנגולת, כי גברת תרנגולת באמת, 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 באמת לא יודעת כלום. נכון? מי? לא צריכה לדעת. היא צריכה לדעת קוקוריקו ולהטיל ביצים וזהו. ולברוח מחתולים, אני יודע, לא לברוח. אבל את התרנגולת לא נשאל, נשמע קטע מוזיקה, ואחר כך נשמע את מי צריך לשאול. נעשה לכם את נחת הקטנה. לא נשאל את התרנגולת, נשאל את המלאך הממונה על התרנגולות. מה נשאל אותו? מה נשאל אותו? חכמנו זיכרונם לברכה מספרים במסכת חולין על הפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ וכל צבעם בהיברעם. אז מה זה בכל צבעם, בהיברעם? אומרים חזל מלמד שכל הבעלי חיים נבראו לרצונם, בקומתם ובצביונם. צביונם זה הצורה שלהם. זה קשור לתחש של המשכן, נדבר על זה פעם אחרת, כבר דיברנו על זה פעם. כל בעל חיים בחר לעצמו את הצורה ואת הצבע ואת הגודל, כמו שהוא צריך להיות אופטימלי בשביל לשרוד. בקומתם, בעלי החיים לא נבראו תינוקים בני יום, אלא גדולים, מפותחים כבר, מושלמים. זה נקרא בקומתם. ומה זה נקרא לדעתם? שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם כל אחד ואחד מהמינים, לא עם כל תרנגולת בנפרד ועם כל נוצה בנפרד, אלא יש עם של תרנגולות, עם של תרנגולי הודו, עם של דולפינים, עם של בנות יענה, עם של זברות, עם של נחשים, עם של בני אדם. יש גם כאלה בני אדם. אז עם כולם הקדוש ברוך הוא התייעץ, והוא שאל אותו, האם אתה רוצה לעשות כאן סיור בין 6,000 שנה בכדור הארץ? ורבותיי, אתם יודעים מה החמור שאל, כלומר מה האדון של החמור שמייצג אותו, אדון של החמור של היום מייצג את עצמו, מנצל את החמור, מנצל את הכוח של החמור, כי זה מה שהוא צריך. אבל אם יש מלאך מייצג חמורים, הוא לא דואג לבעל החמור, והוא לא דואג לשום דבר בעולם, הוא דואג לחמור. ועכשיו שואל הקדוש ברוך הוא את בעל החמור, את המלוך, רבו ישי רבינו, אתה רוצה או לא רוצה? התגובה הכי ספונטנית והכי נכונה והכי טבעית של המלאך זה, מה התנאים? מה אני צריך לתת? מה אני צריך לקבל? מה הזכויות ומה החובות? יגיד נא לי כבודו מה, מי נגד מי, ואני אגיד לך אם אני מאשר חמורים או לא מאשר. רבותיי, אין אנו יודעים כמה בעלי חיים יכולים היו להיות בעולם, והמלאך הממונה לא אישר את התנאים שלהם, אז הם אינם. לא שהם נכחדו, לא נולדו בכלל, אין. רק העצמות של המאובנים, של התוכניות שלהם, אפשר למצוא בבטן האדמה, אין. לא היה אף פעם כאלה. רק הם, הפוטנציאל שלהם נשאר קבור. אבל אנחנו כן יודעים מי כן נברא. אז אם היום אנחנו רואים איזה איש רוכב על חמור, בבקשה, גם אברהם אבינו עשה את זה, גם להבדיל בלעם עשה את זה, והרכב על החמור. אבל אם אנחנו רואים שהוא בועט בחמור ומכה בו ומנסה למוץ ממנו יותר ממה שהוא מסוגל, רבותיי, חמור זה לא מכונת, זה לא מכונית מרוץ. מכונית מרוץ רצה על 180-200 קילומטר לשעה. חמור הולך, אתם יודעים על כמה? על 6 קילומטר לשעה. כשמשפחה הולכת, עולה לרגל ירושלימה, ולוקחים איתם חמורים, זה לא כדי שההליכה תהיה יותר מהירה, הולכים ברגל. אבל במקום שכל אחד ייקח תרמיל, עם המים, עם הצידנית, עם האוכל, עם השק שינה לדרך, את זה מעמיסים על החמור. והחמור הוא חלק מהמשפחה, הוא הולך עם כולם ביחד. אף אחד לא רץ ואף אחד לא זוחל, הולכים בקצב אחיד, 6 קילומטר לשעה, ככה הולכים 3 שעות, נחים שעה, הולכים עוד שעתיים, כבר 5 קילומטר לשעה, נחים שעתיים, הולכים עוד שעה, מתארגנים ללינת לילה, לפני החושך, מנחה, מייריב, כבש אחד על האש, את הבשר לא היה צריך לסחוב, כי לכבש יש רגליים, עד שהוא הולך על האש היה לו רגליים. חצי בערב, חצי בבוקר, תופסים גם איזה חוגלה, כי קורא לפונך או כאן ציפור בדרך, על העץ או על הארץ, הכל נחמד וטוב יפה, וממשיכים על הקצב, נורמלי, 35 קילומטר לשעה, עם החמור. אז אם רואים מישהו רוכב על החמור וקצת מתעלל בו, מעמיס עליו יותר ממה שצריך, נורמלי, חמור סוחב, אני יודע כמה, נגיד 80 קילו, הוא מעמיס עליו 200 קילו, מטען חורג. אז אומרים לו, ני, צר בלחיים, הוא לא יכול להגיד, החמור נולד בשביל לעבוד. נכון, החמור נולד בשביל לעבוד. ואתה, אדון בעל הבית, נולדת בשביל להתחשב בחמור. לא להוריד ממנו את המסע ולהושיב אותו בשפת הים, עם כובע טמבל, עם משקפי שמש, עם פחית קולה, עם קש, שישב וישן סיגריות. לא, 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 לא. שיעבוד! אבל שהוא יעבוד באופן כזה שלא יהרוג אותו. שהוא יכול לחזור הביתה בערב ולנוח ולאכול עשבים ולראות את אשתו עם הילדים שלו, שיהיה לו גם חיים פרטיים. כלומר, המלאך הממונה ראה מה התוכנית עם החמורים, והוא רשם, וי, אני מסכים, מה ההוכחה? אם הוא לא היה מאשר, לא היו חמורים היום. אז זה שהיום אנשים נהיו פתאום יפי נפש, ואומרים, מה פתאום אתה רוכב על סוס, אתה רוצה שסוס ירכב עליך? יש להם טעות. אני אוכיח לכם אותה. אתם יודעים כמה חמורים יש היום בלונדון? אני לא יודע. אני מאמין שיש בערך 2 או 3 חמורים, באיזה גן חיות, באיזה פינה, פינת ליטוף, פינת חי, יש איזה חמור או 2. רבותיי, לפני 150 שנה בערך, 100 שנה, 150 שנה, בנו את לונדון. אתם יודעים איך בנו אותה? את ניו יורק בנו עם עבדים. את לונדון בנו עם חמורים. כל אחד היה חמור, מהמיסו עליו חול, מלט, בלטות, וככה סחבו לקומה שנייה, שלישית. בימים ההם שבנו את לונדון, היו בלונדון 8 מיליון חמורים. איפה הם? האם הם עברו איזה שואה? האם הם עברו איזה טבח? לא. אז איפה הם? לא צריך אותם. אז אף אחד לא מטפח אותם, לא מרבה אותם, לא מגדל אותם, אז הם נעלמו, דעכו לאט לאט. זאת אומרת, שמי נתן לשמונה מיליון חמורים זכות קיום? העבודה שלהם. אתה בא עכשיו לרחם עליהם, לא להעמיס להם על הכתפיים, זה נקרא שאתה הולך למחוק אותם. למה אתה מוחק אותם? תן להם לחיות. הם רוצים לחיות. הם לא רוצים לעבוד יותר מדי קשה, אבל הם רוצים לחיות. ואם אומרים למלאך הממונה בשמיים, חביבי, או לחיות עם עבודה או להימחק, מה אתה מעדיף? אז הוא שואל, איזו עבודה? איזו עבודה? אנשים יותר טובים, פחות עבודה, אנשים יותר רעים, יותר עבודה. זה מה יש? כן. ומה האלטרנטיבה האחרת? פחות עבודה? לא. האלטרנטיבה האחרת היא להימחק. הופה, פפה, לא, 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 לא. אני מעדיף כך מאשר להימחק. ולכן יש חמורים. עכשיו רבותיי, בואו נתקדם הלאה. מה שנכון על חמור, נכון גם על תרנגולת. אפשר ללכת לראות לול תרנגולים, לול תעשייתי. בלול תעשייתי הולך הכל נורא 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 ממוחשב. קונים מפרוחים בני, לא יודע מה, בני 3-4 ימים, ובעוד חודש כל אחד צריך להגיע לגודל האופטימלי כדי להישחט ולהימחר. בדרך הטבע, אם אני הייתי מגדל כזה אפרוח אצלי בבית ונותן לו להסתובב לבד, לחפש תולעים, לחפש לא יודע מה, לברוח מחתולים, לרדוף אחרי פה, הוא היה אמור להגיע לגודל האופטימלי הזה אחרי חצי שנה. אבל אני אתן אוכל לאפרוח חצי שנה, וזה עולה כסף, ולהחזיק אותו עולה כסף, והכל עולה כסף, ופועלים עונים כסף. אז התחרות היא גדולה, בסוף אף אחד לא יקנה מי, כי אז קילו בשר אוף יעלה 80, 90 או 130 שקל, אף אחד לא ירצה. אז מה עושים? מתחילים להנדס אותם, לתכנן, לוקחים איזה קבוצת ניסיון אחת של תרנגולות, ומנסים לתת להם מלא זרזים ומלא אנטיביוטיקות ומלא, לא יודע, מלא שומן, מלא, 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 ורואים, הם מתנפחים, 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 פק, התפוצצו לפני הזמן. אז נותנים להם טיפה פחות, טיפה יותר. עד שמוצאים את האיזון הזה בקבוצת ביקורת, יודעים כמה אוכל אני יכול לנפח אותם מהר, 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 עם כל מיני זרזים, עם כל מיני, לא יודע, לא יודע, לא יודע מה, חומרים כימיים, כדי שהם יגיעו הכי מהר לגודל, הכי שמן, עם הכי פחות כסף. וכך נראות התרנגולות. אפרוח מאז שהוא בוקע מהביצה, עד שהוא מגיע אל המשחטה ב-4 לפנות בוקר, בתוך מכוניות פתוחות בחורף, ברוח, בקור, 30% מהם מתים בדרך, הם הקו החזית הראשון של הקור, אלה שומרים אחר כך את השורה השנייה, תוך חודש. חיים קשים, חיים מסכנים. אבל רבותיי, לפני שנרחם על האפרוחים, בואו נדבר רגע אחד על אמא שלהם. אתם קונים ביצים, תבנית ביצים עולה 25 שקלים, כלומר פחות משקל כל ביצה. זה לא יכול להיות. תרנגולת אמורה להטיל לא יותר מ-50 ביצים בשנה. מטילה 7-8 ביצים, דוגרת עליהם חודשיים, לא חודשיים, סליחה, 3 שבועות, מטפלת באפרוחים עוד חודשיים או חודש וחצי, ואחר כך עוד פעם 7-8, כלומר 3 או 4 נגלות של 7-9 ביצים בשנה. זה הכל. 30-40 ביצים. זאת אומרת, ותרנגולת אם חיה 5 שנים או 4 שנים, היא יכולה להביא, אני יודע מה, מקסימום 70, 80, 90 ביצים, כשהזקנה נהיה פחות. למדו בלול לעשות שתרנגולת אחת בלול תעשה את מה שתרנגולת בטבע עושה 10,000 שנה. אני צריך לגדל תרנגולת בריאה וצעירה 10,000 שנה שהיא תביא לי את כמות הביצים שתרנגולת אחת יודעת להביא בטכנולוגיות שלהם. איך עושים את זה? קודם כל נותנים לה אוכל כזה שהגוף שלה יוכל לייצר 3 ביצים ביום. אחר כך נותנים לה מלא ויטמינים, ועושים לה אור בלילה, ויום בזה, ובקיצור משגעים אותה, וכל 3 שעות רך, מטילה ביצה, מטילה ביצה. אם ייתנו לה לחיות יותר, יום אחד או שבוע יותר ממה שקבעו שם הסטטיסטיקה, היא תקרוס, היא תמות. אז יודעים בדיוק כמה אור, ואיזה עיניים אדומות, וכמה רעש לעשות להם, כדי שהם לא ירדמו, כשהם לא נרדמים, הגוף עובד יותר, ואז יותר ביצים. בקיצור, איזה חיים קשים יש לתרנגולות, ואיזה חיים קשים יש לאפרוחים. החיים הקשים האלה מאשרים לול מסחרי שיש בו 5 מיליון מטילות ו50 מיליון אפרוחים לשחיטה. עכשיו אני לוקח גברת תרנגולת אחת. ואומר לה, מיידלה, תסתכלי על הלול הענק הזה, נכון שלא רואים את הקצה שלו? בואי ניקח אותך עם אוטו, מסביב, מסביב. וואו, איזה לול. יותר מ3 קילומטר של לול. בו יש 3 קומות, רוחב 300 מטר, הכל מלא, 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 מלא ילדים שלך. וואו, כל כך הרבה ילדים. רגע, זה עוד לא נגמר, יש לול אחר, פי 10 יותר גדול מזה. זה הילדות שלך, בנות שלך, שיטילו ביצים. שם, בצד השני, יש לול פי 10 יותר גדול מזה, של ילדים שלך, שישחטו אותם. מה? ישחטו את הילדים שלי? את לא רוצה? טוב, טוב, אני מוריד את השלטר. ומה יהיה? לא יהיה. כלום! כלום. מה, אין אפשרות לקחת את כל 5 מיליון ילדים שלי, ולהושיב כל אחד מהם בשפת הים, עם כיסא נוח, עם איזה ז'ורנל, עם משקפי שמש, עם פחית קולה, עם קופסה במבה, או פופקורן. לא, זה לא הולך ככה. לא, זה לא הולך. את רואה את הבית חרושת הגדול הזה? 5 מיליון ילדים, ועוד מיליון אמהות. כן, את רואה אותו? רוצה או לא רוצה? מהר. אני צריך לרוץ עליה, יש לי עוד לייצר עכשיו זברות, ובנות יענה או לא נגמר. תחליטי מהר, את רואה את זה או לא רואה את זה? והתרנגולת, בעלת הקרבולת המסכינה, היא יודעת להחליט, היא לא יודעת להחליט. אז היא מרימה עיניים אל על, וקוראת לה מלוך, המלוך הגואל, אוי, שימי כל רע, תגיד לי, תגיד לי, תגיד לי, יש לי צ'אנס להביא כל כך הרבה תרנגולות לעולם, או לא להביא. אתם יודעים מה המלאך יגיד לה? עכשיו תקשיבו טוב. הוא יגיד לה מה שכתוב במויר נבוכים. תרנגולת, תרנגולת, יש סיכוי שמכל המיליונים מיליארדים אפרוחים שישחטו אותם, יגיע גם איזה אפרוח אחד לסעודת מצווה, לסעודת חתן וקלה, למסיבת ראש חודש, לשולחן של שבת וחג, יהודים יעשו עליו קידוש, הוא יהפוך להיות אנרגיה, בשר מבשרו ודם מדמו של איזה תלמיד חכם שילמד תורה עם זה, כן, הכל שווה. הכל שווה. 6,000 שנה יגדלו תרנגולות לשחיטה. ישחטו, יעשו, הכל טרח, 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 הכל מה, 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 מה. חתיכת שניצל קטן כמו קופסה גפרורים על הצלחת של הרב חיים קניבסקי. זה הכל. בשביל זה יש מיליונים, מיליארדים תרנגולות 1,000 שנים. פעם אחת. איזה רבע אוף יפה, מוקרם, עם סום סום, בחדר ייחוד של חתן וקלה. וואו, תרנגולת! עשית את זה! עשית את זה! שיחקת אותה, נכון? באמת שזה היה קשה? אבל את תגידי שזה לא היה כדאי? התחברת, התחברת לנצח. זה נקרא, רבותיי, זה נקרא שכל הבעלי חיים מועדמים, רצו לבוא להיות קורבן להשם. סתם, איז, תוכנת הסבים, נתנגחת, הולכת בשמש, בגשם, תמות בעוד שנתיים, בעוד ארבע שנים, בעוד שבע שנים. רבו יסי, מה זה באמת? מה זה חשוב? למי זה חשוב? בשביל מה זה חשוב? אבל אם יש איזה עז אחת שלוקחים את האור, לא עז, איל, שלוקחים את האור שלו לבית המקדש, וואו. זה פתאום נותן משמעות לכל המערכת הזו. כל אחד ואחד מהבריאה מחפש איפה הוא יהיה משולב בנושאים האלה. זה נקרא אורות, אורות אלים מאדמים. עכשיו רבותיי, כמה נושאים כאלה של עניין דה אלמה על הדרך. אם אתם שמתם לב, לפחות קוראי יתד נאמן שמו לב, שיש כבר הרבה מאוד זמן, יום יום, יום יום, יום יום, לא מפסיק חצי שנה, המשיכו והרבו תחינה על הילד שלום בן גילה, הזקוק לרחמי שמיים מרובים בתוך שער חולי ישראל. מי שלא שם לב, ישים לב מהיום. הלוואי שכבר לא יהיה, ממחר זה לא יהיה, כי עכשיו בזכות תפילת רבים. השלום בן גילה הזה זה ילד שנפצע בצוק איתן. ואם אתם רק רואים סתם פתק שלום בן גילה, אז יש כל כך הרבה ילדים חולים בכל מקום בעולם. זה כן נוגע אליי, אבל אין לי לב מספיק רחב לכל החולים שבעולם. אבל זה לא חולה שבעולם. זה ילד שבגופו, הוא והוריו ומשפחתו וכל אלה שגרים באזור שמה, שמרו עלינו. והוא נפצע. אז שלום בן גילה לרפואה שלמה, היום בלילה, היום בערב, בתפילת מנחה וערבית ובשבת שנזכור אותו, אנחנו רואים את זה בהמון מקומות. זה ילד כמו כל הילדים, הוא רצה להיות כמו כל הילדים, ובעזרת השם, בזכות התפילה שלכם, מהר מאוד, הוא יהיה כמו כל הילדים. אז זה נושא אחד שלא קשור לפרשת השבוע, זה קשור לכל הפרשיות, ויש עוד נושא שעוד יותר קשור לפרשיות. נכון שאתה נוסע לפסח להורים שלך או להורים שלך, לשוור, לשוויגר? אתה יודע שבית מלון, רק ליל פסח ופסח בבוקר, עולה איזה 3,000 שקל לבן אדם, אתה ואשתך זה 6,000 שקל. אתה בא עם 5 ילדים בקיצור לכל השבוע. אתה פה עכשיו הולך לשבת על השוור שלך באיזה 40-50 אלף שקל. אז נכון, אתה לא פרזית. אתה מחפש מתנה. כבר הייתי מסתובבים זוגות בחוב רבי עקיבא לכל האורך. נכנסים לנעמן. סיר כזה, ואולי מחוות כזה, ואולי סט כזה, ואולי סכינים כאלה, ואולי אחר כך הולכים לחנות של מצעים, אולי כזה, אולי זה. די, כל הבוידם שלו כבר מלא שמטס של מתנות שהוא קיבל, והוא לא יודע מה לעשות איתם. אני מציע באמת, באמת הצעה טובה, הרבה יותר זולה, פחות ממאית ממה שיעלה לכם בית מלון, וחמיכה יברך אותך. מה זה יברך אותך? נשק לך את הנעליים. וואו, איפה היית עד היום? יש לי מה לעשות בשבת וביום חול. קנה לו מתנה את סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל. זה הכל. 22 כרכים. לא 11, לא חצי מנה. מנה שלמה מגיע לו. 22 כרכים, מהדורת חתנים יפהפייה, ב-850 שקלים, כולל המשלוח. אתה שולח אליי את הצ'ק, ונותן לי את הכתובת של חמיכה עם פתק שאני אצמיד לתוך הקופסה. אם אתה רוצה שאני אכתוב את זה במכונה, במחשב, על איזה דף יותר יפה, גם אפשרות. וזה מגיע ישר אליו, תן את הכתובת שלו. שים מעטפה. תכתוב עליה 4 צ'קים של 850, כלומר 200, 200, 200, 250. לפקודת חנוך גבהרד, גבהרד, ג' ב' ה' ר' ד', רחוב משך חוכמה, 35, מודיעין אילית. כן? אתה מוסיף מכתב, מה אתה רוצה לברך את אבא שלך, את חמיכה, את אחיך, קח שני סטים, אחד לך, אחד לאחיך, מה הבעיה? אחד לאבא שלך ואחד לך. שני סטים אני אעשה את השני משלוח עליי, יאללה. ב-1600 שקל, 1650 במקום 1700. כך, שני סטים נהדרים, מתנה לחג, יש לך חג חירות, לפקודת חנוך גבהרד, ורבותיי, אתה באת כמו מלך, באת כמו מלך, יברכו אותך, יגידו מתי תבוא עוד פעם. אין לך עוד פעם, לרב חנוך אין עוד ספרים, די, 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 נגמר. זה הספר שהוא עבד והוא עשה. אני יכול להציע דברים אחרים, תקנה לו, אני יודע מה, תקנה לו צעצועים. אבל הוא כבר לא צריך כלום, אחרי שיש לו את הספר הזה, 10 שנים הוא לא רוצה לראות אותך. עזוב, אני אתן לי לגמור את הסט הזה, אחר כך נדבר. אז זהו, אז לפקודת חנוך גבהרד, 850 שקל כל הסט, סט גדול יפה יפה, מהדורת חתנים, 850, 4 תשלומים, פתק, מכתב, ברכה, הכתובת לאיפה לשלוח, ועד שאתה מגיע לחג הפסח, הספרים כבר מחכים לך שם. שיהיה לכולנו, רבותיי, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.